כן. וזכרתי להם ברית ראשונים, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, לעיני הגויים, להיות להם לאלוהים, אני השם. מה זה ברית ראשונים, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים? הברית שהוא קראת עמנו, כשהוא הוציא אותנו ממצרים. מה הייתה הברית הזאת? באמת זה שאלה, כן, רש"י כותב כאן ברית ראשונים של שבטים. איפה מצאנו ברית של שבטים? מצאנו את זה במרגלות הר סיני. ועתה אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי. והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. מה הבעיה, אתה לא מוצא? אתה לא מוצא איפה אנחנו? אז למה אתה לא שואל? אבל זה בדיוק העניין. פה המטרה היא שאתה תפריע. הרי בשיעור, תלמיד, המטרה שלו זה להבין. אם הוא לא מבין או לא שואל, אז איך ידע? בשביל מה אני נותן את השיעור? כדי שאתה תבין. בקיצור, פרק כ"ו, פסוק מ"ה. פרק כ"ו, פסוק מ"ה. האם אתה יודע איך מוצאים פרק? בסדר. טוב. זה לא נכון מה שאמרת עכשיו. אמרת שאתה יודע איך מוצאים, ואני רואה שהוא בא לעזור לך. סימן שאתה לא ידעת. טוב. שיגיד, אני לא יודע איפה זה. אני אגיד לו איפה זה, מה הבעיה? טוב, בסדר, יאללה. טוב. פרק כ"ו, פסוק מ"ה. וזכרתי להם ברית ראשונים. אז איפה מצאנו ברית עם הראשונים? ביציאת מצרים. רש"י אומר ברית של שבטים. איזו ברית של שבטים? שהקדוש ברוך הוא אמר לנו בהר סיני, ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. אז מה התוכן של הברית הזאת שהייתה בסיני? שיש קידוש השם לעיני כל העולם כולו, כן? סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז כנראה שכדי למלא את הייעוד הזה, אנחנו צריכים לחזור לארץ. כלומר, פה לפי זה יוצא, שהקדוש ברוך הוא מחזיר אותנו לארץ, בין היתר כדי להתקדש, כדי שיתקדש שמו לעיני הגויים. זה מה שכתוב כאן. כן, גם במלחמת גוג ומגוג נאמר, והתגדילתי והתקדישתי ונודעתי לעיני עמים רבים, וידעו כי אני השם. מלחמת גוג ומגוג. זאת המלחמה הגדולה בימות המשיח בין כל העולם לבין עם ישראל. אז מה התוצאה של המלחמה הזאת? זה קידוש שם שמיים, זה משהו, והתגדילתי והתקדישתי ונודעתי לנעמים רבים. מה הבעיה שלך?
והתגדילתי
והתקדישתי. לא הבנתי. אתה שואל אם שמעת נכון? אני חושב שכן, אני לא חושב שיש לך בעיה באוזניים. טוב, ואגב, על יסוד המגמה הזאת של קידוש השם לעיני כל העמים, נוסד הקדיש, כן? כלומר, יתגדל ויתקדש שמי רבה, זה הכוונה לזה, כן? שיתגדל שמו של הקדוש ברוך הוא לעיני כל אפסי ארץ. רק להיזהר לא להגיד יתקדל בקוף, כן? שזה מלשון יערף, שזה ממש גידוף לומר את זה. טוב, פסוק מ"ו, אלה החוקים והמשפטים והתורות אשר נתן השם בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה. זה בא לחתום את מה? לחתום מתחילת פרשת בהר ועד עכשיו.
למה לא
לייחס את הברית ראשונים לאברהם אבינו? פשוט מאוד. או לעבוד בכלל. אתה רוצה תשובה לשאלה? תסתכל שוב על הפסוק. וזכרתי להם ברית ראשונים אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. וכי הקדוש ברוך הוא הוציא את האבות מארץ מצרים?
גם בשלב מסוים הוציא
מה? את יצחק?
הוציא אותו.
את יצחק?
לא.
לא. אז זה לא האבות. את יעקב הוא הוציא?
כן.
לא, לא הוציא, השאיר אותו.
הוציא אותו, עלו אותך, אמרנו, ישים ידו עליך ואני אעלה אותך.
כן, מה הוציא? את העצמות. אבל אותו הוא לא הוציא.
העיקר לא.
לא, טוב, לא. פרק כ"ז, פסוק א'. עכשיו, פרק כ"ז, לא כך ברור מה עושה פה לכאורה. מה זה פרק כ"ז הזה? בא לדבר על הלכות ערכים. כן? בואו נקרא את הדברים, ואז נשאל את עצמנו מה זה עושה פה. קודם כל לקרוא. וידבר השם אל משה לאמור. מה? מה אתה רוצה שאני אגיד? יש שם אדנות? אפשר גם להגיד, אפשר גם להגיד, אבל אין איסור גם להגיד השם, מדוע? כי כשאומרים השם, מתכוונים לשמו של הקדוש ברוך הוא, כן? The name, כמו באנגלית, כן? השם. מה שוודאי אסור לומר זה אדושם או דברים כאלה, שאדושם זה סוג של כינוי, אסור לכנות שם לחברו, קל וחומר לקדוש ברוך הוא.
או אמונה, אבל גם השם יכול.
מה? לא, השם זה לא כינוי, זה השם שלו, כאילו. חוץ מזה אחד מהשמות של הקדוש. לא, הקדוש ברוך הוא זה גם בסדר. זה גם בסדר. אבל אם אתה משבש את שמו של מישהו, אתה משבש את שמו של מישהו, זה לא בסדר. אז עד דושם, אין שם כזה. אני מסביר לך. לכנות שם לחברו, הכוונה זה לקרוא לו לא כפי שהוא נקרא. למשל, אם יש לך חבר שהוא דוקטור, אז אם אתה קראת לו דוקטור, למרות ששמו יוסי, זה בסדר. אבל אם אתה במקום דוקטור קורא לו בלומפור, אז אין לזה שום קשר, זה הדבר הזה הוא שיבוש. בסדר? אז לכן להגיד... מה?
אם קראת לו יוסי, הוא
ייפגע. תלוי, לפי ההקשר. אבל אני אומר, הביטוי הדושם אין לו שום מקור. בסדר? או אלוקים, או דברים כאלה, שזה שיבוש של שמו של הקדוש ברוך הוא. זה לא בסדר. אבל
זה מה שהוא אומר.
זה לא לומר, אבל השם זה בסדר. למה? זה שם, זה שם שלו. חוץ מזה, שאחד מהשמות האלוהים זה שם. שנאמר, יענך השם ביום צרה, יסגבך שם אלוהי יעקב. אז אם כן, הקדוש ברוך הוא שמו שם. וגם נאמר בפרשת כי תבוא, ליראה את השם הנכבד והנורא הזה. שם כתוב, השם הנכבד זה השינמם כתוב. אז כך שיש מקום לשימוש בביטוי הזה. שהשם את אומר, מדוע שלא אומר תמיד אדוני? למה לא? כן? האמת היא שזה מצד שהדברים האלה משודרים לציבור רחב, ולך תדע מה הם יעשו מזה. אז לכן יש צד זהירות בדבר. טוב.
אבל ילדים קטנים מלמדים אותם עם שינוי.
בשינוי?
כן.
מה פתאום בשינוי?
ברוך שאתה מלמד את הילד. אתה יכול לשנות
המונאי. לא, מה פתאום? כשאני מלמד את הילד, אני צריך ללמד את השם ככתבו. כלומר, כקריאתו. כי אם לא, אז הילד במקום להגיד אדוני, הוא יגיד המונאי. אז מה? אז מה הרווחתי? אני פעם הייתי באיזה בר מצווה, שמסכן שם, הבר מצווה, כל פעם שהיה כתוב שמו של הקדוש ברוך הוא, היה אומר אדושם. וכל פעם תקנו אותו, מסכן. למה? בגלל שהמורה שלו לא רצה להגיד. טוב. זה לא יפה. אמרתי שאסור לכנות שם לחברו. שאלת אותי למה? כי זה לא יפה לכנות שם לחברו. אחד קוראים לו יוסי, כולם קוראים לו ג'וק. זה יפה? יום אחד הוא יתפרץ.
יוסי זה
לא כינוי. יוסי. יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן. כן. אני רואה שאנחנו פה לא נקדם בפסוקים. נו, מה אתה רוצה? לא לשון הרע, משום דרך ארץ.
יכול
דרך ארץ, כן. לא, 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 לא.
זה לגנאי,
כן, זה ודאי. זה מגונה, זה מגונה לתת למישהו שם שהוא לא השם שלו. אבל זה תואר, זה בסדר. למשל, לפני מלך אתה אומר הוד מלכותו. לפני שופט אתה אומר כבודו. יכול השופט או המלך להיפגע. מה? למה אתה קורא לי כבודו? למה אתה קורא לי הוד מלכותו? תקרא לי בשמי. לא, זה בסדר. זה מדרכי הנימוס. כן, אם השם הזה מקובל עליו, אין בעיה. כן, אם יש בזה פגיעה, זה מה שעשו. כן. טוב. בכלל, ג'ינג'י זה לא צבע. זה אופי. טוב. עכשיו, אחרי כל ההפסקה הדידקטית הזאת, הבה נחזור אל הפסוקים. וידבר השם אל משה לאמור. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם. איש, כי יפלי נדר בערכך נפשות לשם. כאן מדובר על הלכות ערכין. יש מסכת שלמה במשנה, מסכת ערכין, שדנה בדברים האלה. מה זה ערכין? זה אחד מסוגי הנדרים. שאם אדם אומר, למשל, על עצמו, דמי עליי. האם בחברה חילונית שאומרים נשבע לך באלוהים, או בשם עצמו, עדיף ללמדם להגיד אלוקים? בוודאי, כי זה אסור להישבע בצורה כזאת. אז אם לא יישבעו, אפשר גם ללמד אותם לא להישבע, שזה גם טוב. אבל אם זה אי אפשר, כן? שלא לדבר על זה שהם גם מוסיפים בערבית כל מיני ביטויים מהסוג הזה. בחיית רבק, למשל, רבק, מה זה רבק? זה אלוהיך, זה אסור, אסור, אסור להגיד דברים כאלה, נכון? רב בערבית זה אלוה. מה? לא, 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 רב בערבית זה אבא. כן? זה לא רב, זה אלוה, אלוה, כן? מה? לא, יאללה, וואללה, זה אני לא יודע.
לא, וואללה זה בתיאבון.
זה מה זה?
בתיאבון.
בתיאבון? בערבית מצרית.
טוב,
אני מציע שאנחנו נעביר פה עכשיו קורס בשפות זרות. טוב, עכשיו אם תרשו לי בכל זאת לחזור לערכים. הערכים זה מדיני... זה מדיני הנדרים. אם אדם אומר, למשל, דמי עליי, זאת אומרת שהוא התחייב לשלם להקדש מה שהוא שווה. אז איך נדע כמה הוא שווה? נעשה הערכה כמה הוא שווה בשוק העבדים, ואת זה ניתן, נכון? אז יוצא לפי זה שערכו ישתנה, אם הוא נכה או בריא.
רגע.
אם הוא, מה?
אם הוא המלך הוא שווה כמו עבד בשוק.
כן, 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 כן. אלא מה? השאלה היא כמה תרצה לקנות את המלך. להגיד, אם זה מלך מוכשר, בסדר, לא משנה, אז אני אומר, הדמים של האדם משתנים לפי ההיצע והביקוש. בסדר. מה? כן, וזהו. עכשיו, לעומת זה, אם אדם אומר במקום דמי עליי, הוא אומר ערכי עליי, אז הוא מתכוון לסכום קצוב הכתוב בפרשה הזאת. לא משנה אם הוא באמת שווה את זה, שווה יותר או שווה פחות. מובן? נכון, יש הבדל בין דמי עליי לערכי עליי. לא. דמי עליי לא כתוב בתורה, אבל ערכי עליי כן כתוב בתורה, וזה מדיני הנדרים. כלומר, זה חידוש שחידשה התורה, שאפשר להתחייב בסכום קצוב לפי הכתוב פה בפרשה. זה דבר קצת תמוע, בשביל מה יצריך הדבר הזה, אנחנו נצטרך להתייחס לזה. אבל בעצם, אבל מה, זה נקרא דיני ערכין. השאלה היא, לפני שנכנסים לפרטים של דיני ערכין, למה זה מופיע כאן? זה מזכיר לנו משהו בסוף ספר במדבר. בסוף ספר במדבר יש גם פרשה, נקראת פרשת מטות, ושם גם יש הלכות נדרים, נכון? איש כי יפלי לנדור נדר וכו', או לאסור איסר על נפשו, ככל היוצא, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו, יעשה. אז גם פה וגם פה. עכשיו, זה יש כנראה איזה משהו. זאת אומרת, שגם ספר ויקרא וגם ספר במדבר, מסתיימים בברית. נכון? ברית של פרשת בחוקותיי, יש ברית על הארץ בספר במדבר, וכל פעם שיוצאים מן המדבר כדי להיכנס אל הארץ, יש צורך בתיקון קדושת הפה. הפה זקוק לתקנה. ולכן, למשל גם הרב צבי יהודה היה אומר, שההשגחה העליונה, סדרה, שלפני חזרת עם ישראל לארץ ישראל, ישלח החפץ חיים לעולם כדי לכתוב הלכות לשון הרע. כי אי אפשר להיכנס לארץ ישראל עם פה לא נקי.
מה?
לא, לא, רגע, אני אסביר. קודם כל, יש איזה משהו קבוע. מה אתה אומר? אצל יהושע. מה היה אצל יהושע? מה היה התיקון לפני שהכנסו לארץ? הנה, הלכות נדרים והלכות ערכים. שבאים ללמד את האדם כיצד לעמוד בדיבורו. בסדר? אז יש כנראה צורך, אם כן, בתיקון הדיבור. עכשיו, למה דווקא יש קשר בין הדיבור לבין הכניסה לארץ? פשוט. הדיבור זה ההוצאה אל הפועל של נפש האדם. כלומר, זה הסך הכל. זה כאילו השורה התחתונה. אחרי כל מה שיש בתוך האדם, מה יוצא מן הפה? אותו דבר. הכניסה לארץ זה הפתיחה של הפה, של עם ישראל. נסביר את זה. האם פגשתי פעם פוליטיקאים? ודאי פגשתי פוליטיקאים.
אתה חושב שמה שהם אומרים זה מה שהם חושבים?
לא, ודאי שמה שהם אומרים זה לא מה שהם חושבים. אבל זה בדיוק העניין, הדבר הזה הופך להיות משמעותי, למשל. תנו לי להסביר את עצמי, הכל יובן. כל זמן שאנחנו בגלות, הדיבור שלנו, מבחינה מסוימת, הוא חסר משמעות. מדוע? לא אכפת לאף אחד ממה שיש לך לומר. ירויין בספר הכוזרי, אומר המלך, אשר ליהודים, די לי במה שהם נתונים בשפל, בזויים וסנויים על הכל. אין מה להקשיב בכלל ליהודים. היה גוי אחד בשם אמיל רוסו. לא, ז'אן-ז'אק רוסו. שמעתם עליו? ז'אן-ז'אק רוסו. הוא בספרו אמיל אמר, זה היה לפני 350 שנה בערך. הוא אומר, יש דבר תמוע. באוניברסיטת הסורבון, שהייתה אז אוניברסיטה דתית, ברור למעלה מכל ספק שהנבואות של ישעיהו הנביא מתייחסים לישו. מתייחסות לישו. ככה, ברור. וברור באותה מידה של ודאות אצל רבני אמסטרדם, זה רבנים שהוא שמע עליהם, שאין לכך כל קשר. לכן, אומר רוסו, נראה לי שלא נוכל להבין את היהודים כל זמן שלא תהיה להם מדינה שבה יהיו אוניברסיטאות ובתי מדרש שיוכלו להתבטא בהם ללא פחד. רק אז נדע מה יש להם לומר לנו. דבר גדול. ומה פה ההבחנה? הפה נפתח כשנכנסים לארץ. אותו דבר מצאנו כאשר יעקב אבינו יוצא מבית לבן. כן? פתאום הוא מחליף את השפה. ויקרא לו לבן יגר סהדותה, ויעקב קרא לו גלעד. כלומר, עוברים מן הארמית אל העברית, כמו בליל פסח. הלחמה עניה די אכלו אבהתנה בערד המצרים, כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח השתה אחה. כל זה בארמית. לשנה הבאה, פתאום מתחילים לדבר בעברית. אבל מיד נופלים שוב, בערה די ישראל. השתה אחה עבדה, לשנה הבאה, עוד פעם עברית. בערה די ישראל בני חורין. אז עוברים למה נשתנה, הכל בעברית. עבדים היינו, ארמי עובד אבי, הכל בעברית. נגמר ליל הסדר, טרח חוזרים לארמית, חד גדיה. מה הסיבה? הארמית זה השפה שלנו בגלות, העברית זה השפה שלנו בגאולה. זאת אומרת שיש משהו עצמותי לשינוי של הדיבור יחד עם הגאולה. ולכן כל הלילה של יציאת מצרים זה ליל הפה סח, כשהפה נפתח, מדבר. לכן גם כל המצוות קשורות לדיבור שם או לאכילה. הכל קשור לפה.
יש כל מי שמחזיק בשפה שלו עברית, או אין תקוע בגלות?
גם מי שמדבר עברית יכול להיות תקוע בגלות. זה גם שינוי מנטלי. זה לא רק לדבר בלקסיקון העברי. צריך לעבור גם שינוי מנטלי, כן.
הרב, כל לימוד התורה בגלות, דברו חס ושלום,
אני לא שמעתי שאלה פה. אתה אמרת ככה. לא, אני אסביר לך בדיוק מה שאתה אמרת. אמרת, האם הלימוד תורה בגלות גם הוא, חס ושלום, הרב אמר שהדיבור בגלות אין לו משמעות. אני לא שמעתי פה שאלה. תגיד.
האם, חס ושלום, לימוד התורה בגלות, מבחינת הדיבור שלו גם חסר משמעות?
יפה, עד כאן השאלה. האם הדיבור בגלות, חס ושלום, גם הוא חסר משמעות מבחינת הדיבור? יפה, שאלה טובה. תשובה כן, זאת אומרת, זה גמרא מפורשת, שאחד מהמוראי ארץ ישראל אמר לאחד מהמוראי בבל, מיגו דייטוויטו בערעד חשוכה, אמריתו מילין דחשוכה. מתוך שאתם יושבים במקום של חושך, אתם אומרים דברים של חושך. זה גמרא מפורשת. זה לא אני אמרתי. טוב.
רגע, מה יכול להסביר את זה?
רגע, שנייה, שנייה. שלום כבוד הרב, למה פרשיית ערכים נמצאת בפרשת בחוקותיי? מה הקשר עם החלק העיקרי של הפרשה? זה בדיוק מה שאנחנו עכשיו באמצע לברר. כן, מה אתה אומר?
אני יכול להסביר את זה? מבין את החשוך, התורה שם
היא... היא בחושך, כן. במחשקים הושיבני כמתי עולם, זו תלמודה של בבל.
כן, והיום נגיד אם לומדים תורת הרב קוק בחוץ לארץ.
תורת הרב קוק בחוץ לארץ. זה חשוך. יש אגב מקומות שעושים את זה. זה לא זה, זה לא... זה המקור, הדבר מוצא מהקשרו, כמו שאומרים. כן, ברור. כל התורה כולה היא מחוץ להקשר. יש תשובה של החתם סופר, ממש נפלא. הוא כותב מכתב לאחד מרבני ירושלים. אז הוא אומר, תשמע, מה שכתבתי, אני לא בטוח ש... לא הצלחתי בדיוק לרדת לעומק העניינים, אבל ברור לי שכשזה יגיע לאוויר של ארץ ישראל, הדברים יתעלו. ככה כותב החתם סופר.
מה? אתה יודע, אני לומד שם פסוק, אני יורד עליו במחמת המעשה, כאילו. אתה לומד שם פסוקים
ופסוקים. אתה לומד שם פסוק, אתה מבין אותו עקום. בוודאי, הייתי לפני שנתיים בחוץ לארץ, בעיר טולוז, שבאחת המדינות הברבריות של אירופה. ושם פגשתי סטודנטים יהודים, אנשים נחמדים, ממש עם לב טוב, מידות טובות וחריפי השכל. נו, יש לך יותר טוב מזה? מותק של חבר'ה. סטודנט למשפטים, מתקדם, אתה רואה, ממש לומד וזה. אני מדבר איתו קצת על דברי תורה, על ארץ ישראל ועל עם ישראל. אומר לי, אני לא מבין אותך, אומר לי. הרי כל היהדות זה אינדיבידואליסטי, זה לא לאומי. אמרתי לו, סליחה, מאיפה לקחת את זה? מה, זה פסוק מפורש? לך, לך, לך אל עצמך. אתה מבין?
זה מה אני כותב מהר"ן.
עכשיו, יש פה בעיה.
יש חזק.
רגע, רגע, אני לא אמרתי. אני, עד כמה שאני זוכר, יש המשך לפסוק. אל הארץ, אשר אראך, ואשך לגוי גדול. דילית. לא קיים. מה זה? אתה מבין? יש פה איזה בעיה. אם אפשר להגיע למצב כזה, שדרוש, זה דרוש אמיתי, לך לך, לך אל עצמך. אבל שדרוש הופך להיות הפשט, וכשאתה אומר את הפשט, אומר, מה, זה באמת חידוש? מעניין. זה כמו, אתה יודע, במשך שנים רבות, מאות בשנים, הרבנים נתנו דרשות בבתי הכנסת. אז הגיעו לפרשת כי תצא. טוב, הרב אומר לעצמו, וואו, מה אני אגיד להם בבית הכנסת היום? מה הפרשה? כי תצא. איזה קדר, מה נגיד להם? כי תצא למלחמה על אויביך. מה זה יכול להיות, אויביך? אויביך, זה יצר הרע. ואז הוא מוציא דרשה נלהבת על מלחמת היצר. במיוחד שזה ימי אלול, וזה לקראת ראש השנה, יום הכיפורים, וזה, וואלה. כן, ושבית השוויון להוציא מתוך החטא את התיקון, וכו' וכו'. וכל הציבור מקשיב כאן. בסוף, וזה ככה במשך מאות בשנים, כל פעם דרשת כי תצא היא בסגנון הזה. יום אחד מגיע אחד לרב, אומר, הרב, יכול להציע אולי איזה פשט? בבקשה, בבקשה. אויביך, זה הכוונה, האויבים, אלה שנלחמים בנו בנשק, ושבית השוויו, זה אלה שאתה לוקח בשבי. אז הרב אומר, וואו, מקורי, מקורי, זה בניין.
רגע, אז הרב שנייה שאלה, רגע.
נה. מה? רק שנייה. האם מזה ששמים אותו לפי איך שאנשים רוצים לקנותו, ולא כמו שהיה, ולא כמה היה משלם בשביל לא להימחר, אפשר ללמוד שיותר חשוב איך שמסתכלים עליך מבחוץ, ולא איך שאתה רואה את עצמך, ואז אני עובד את השם בשביל מה שיגידו עליי? יפה. שאלה יפה. אדם, כשהוא נודר את הערך שלו, יותר נכון, את הדמים שלו, אז זה לפי איך שהיו קונים אותו. לכאורה היה צריך להיות לפי כמה שהוא היה מוכן לתת כדי לא להשתעבד, שזה מחיר אחר. כמה אתה מוכן לשלם כדי שלא ייקחו אותך לעבדות? יכול להיות ש... אז זה סוג אחר של מחיר. אז השואלת כאן אומרת, למה בעצם לפי מה שאנשים קונים אותו ולא איך שהוא קונה את עצמו? אז אולי זה אומר שאנחנו צריכים לפעול לפי החוץ, חס וחלילה. אלא הכוונה היא שכאשר אדם מוכן לשלם כסף, אז הולכים לפי דברים חיצוניים. במה בא לידי ביטוי, בא לידי ביטוי הלימוד החשוך בחוץ לארץ? איך רואים זאת בתלמוד הבבלי? פשוט מאוד. רואים את זה על כל צעד ושעל בתלמוד הבבלי. כן? שהגישה הבבלית היא פרטית, לעומת הגישה הארץ ישראלית שהיא כללית. היה לכם דוגמה אחת קטנה. אפשר להביא הרבה מאוד דוגמאות, היה דוגמה אחת קטנה. איך נקרא הפרק העשירי של מסכת סנהדרין? חלק, נכון? למה קוראים לו חלק? כי זה מתחיל במילים, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. שאלה קטנה. אז היה צריך לקרוא לזה אחרת, לא?
כל ישראל. בירושלמי
זה
כל ישראל.
מה? בירושלמי זה נקרא כל ישראל, ברור. למה? כי מה שמעניין את הבבלי זה האם יש לי חלק בעולם הבא. כל ישראל יש להם. אז גם לי יש חלק. מה מעניין את הירושלמי? לא אם לי יש חלק, אלא אם יש לכל ישראל. זה פשוט, זה הבדל מהותי. שאלה יפה. שלום הרב, למה אתה חושב שצרפת היא מדינה ברברית? בברכה רומן. נראה לי שאתה אדם מבורך שלא רואה חדשות בטלוויזיה ולא קורא את העיתונים. אז אשריך.
אבל נעשה תקריר דיפלומטי.
לא, לא, זה בסדר.
הרב, הפחות שמעת את זה.
כן, בבקשה.
שאלה לגבי השאלה של איך הוא שמע, ושאלה בגוף הכללי. אם ככה, למה אנחנו לומדים בחתמים בבלי? ושאלה קצת יותר פרטית, למה אנחנו לומדים לתורה שחוץ לארץ? כל הספרי מוסר שיש לנו זה יותר בחוץ לארץ. רמב"ם יותר בחוץ לארץ. למה אנחנו לומדים את כל זה? זה חשוב.
טוב, אתה שואל, אז למה לומדים תלמוד בבלי, ולמה בכלל לומדים תורת חוץ לארץ? תשובה, כי זה אנחנו. זה אנחנו. אתה לא יכול להתכחש למה שאתה. אתה מי שעבר גלות של 2000 שנה. אז זה פועל עליך. זה החיבור שלך אל תורת השם. גם זה חלק מה...
החיבור החשוב
הזה? איך כתוב משהו? כי גרים הייתם בארץ מצרים, נכון? וגר לא תונה... כי אתה יד... והגן, וכי אתם ידעתם את נפש הגר, כי גרים הייתם. אז מה אומר רשי שם? מום שבך, אל תגיד לחברך, נכון? זאת אומרת, יש בנו מום מולד, היינו עבדים, זה נו, זה נתון.
אתה צריך לפתח אותו? לטפח אותו? מה?
זה, אם אדם מתכחש למומים שלו, הוא לא יכול להתקדם. ראשית התיקון של הנפש, זה כאשר האדם איננו משלה את עצמו ביחס למה שהוא. אנחנו לא יכולים להשלות את עצמנו שלא עברנו דרך גלות. אז יש לנו תורה של גלות, ככה אנחנו.
לא, אז רגע, אני אציע הצעה. יש לנו את כל, בסידורים, כל התפילות, זכר למצרים, שבת זכר למצרים, יש לנו מספיק זיכרון רע מהגלות, שאנחנו היינו עבדים.
נכון.
מספיק. עכשיו יש לנו את הזיכרון לתשאיר אותו, ועכשיו...
לא, אבל הגלות מילה תפקיד. אבל לא, אבל הגלות מילה תפקיד. אז התפקיד הזה צריך לדעת להפיק ממנו את כל התועלת. לכן צריך ללמוד את כל התורה כולה שלמדו אבותינו בגלות, ודווקא את זה להעלות ולרומם.
מה האופק? צריך להציב משהו כאופק.
האופק זה התחדשות הנבואה, התורה של משיח, מה הבעיה?
רגע, שנייה, אז אבותינו למדו את תורת הדמות הבבלי, וחילקו תלמוד ירושלמי כתיקון לו, כדרגה.
רבותינו למדו תלמוד בבלי, זאת אומרת שהבבלי הצליח להעביר את כל התורה של קדמוננו דרך הצינורות הדקים של תורת בבל.
מצוין. עכשיו תלמוד ירושלמי. תלמוד ירושלמי. כל הזמן לטחון את התלמוד הבבלי.
צריך ללמוד גם ירושלמי. צריך ללמוד היום. כי אם אתה תלמד רק ירושלמי, אתה לא תלמד את כל הרכוש של הדורות. הרכוש של הדורות נכתב ונלמד ונהגה מסביב לבבלי.
אם אתה לומד ירושלמי, ועליו אתה נותן הסברים מהבבלי, זה אחרת לגמרי מה שאתה לומד את הבבלי, ועם בי הסמכות מהירושלמי. זאת אומרת, צריך לדעת מה העיקר מתפל. לכאורה ירושלמי היום בארץ ישראל, הירושלמי הוא יותר מקורי, הוא יותר נוגע לעניין.
לא,
לא. ואתה לא לומר כך וכך, היה בהיסטוריה.
לא,
לא. לא לומר כך היה בעבר.
אבל הלכה כבבלי, מה נעשה?
רגע, למה הלכה כבבלי? כי אנחנו תקועים במה שהיה אז.
נכון. אנחנו עדיין תקועים. הרב, כמו שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה לפני שנכנסו לארץ, גם הם לומדים הרב קוק לפני. מה הבעיה? מי שלומד את הרב קוק כדי לעלות לארץ, זה בסדר.
הטענה שלו שגם התורה נכנסה לארץ, שגם היא בכלל בגלות.
לא, זה לא משהו, זה לא הטענה שלו.
לא, הנה, כמו שנקרא לתורה.
רגע, רגע. שלום כבוד הרב. אם המילים הן חשוכות, מתוך שהרעה חשוכתה, מדוע לומדים את החושך הזה בארץ הקודש? רבה. הם העלו, הם בנו לנו יסודות. עכשיו אנחנו, את הבבלי, שותלים בארץ ישראל, ואז הוא מאיר באור יקרות. זה גמרא מפורשת, שרבי יוחנן, שהיה מרא דהרא דישראל, מרא דתלמודה ירושלמיה, הוא אומר, רבי יוחנן, חד מינן כתרי מינהון. אחד משלנו, כלומר אחד מהרבנים שלנו בארץ ישראל, שווה שני רבנים בבליים. אבל חד מינהון, אחד מהם שעולה לארץ ישראל, הוא שווה כשניים מאיתנו. למה? בגלל, כך מסביר השלה, בחוץ לארץ, כיוון שאנחנו נתונים בחושך, צריך לעשות מאמצים שכליים מרובים כדי לברר את האמת. ואז השכל מתפתח. זה כמו אדם שנמצא בחושך, אז הוא מתרגל לראות דברים בחשיכה. אז הוא מפתח כישרון של ראייה, ראיית לילה יותר גדול. אחר כך, כשהכישרון הזה בחוץ לארץ בא לארץ ישראל, ללמוד תורת ארץ ישראל, אז הוא מעמיק עוד יותר בה. הרב, לא ענית, לפי זה אני עובד את השם בשביל מה שיגידו עליי? לא, אלא כשאתה בא לתת כסף, זה הכל. כשנותנים כסף, הולכים לפי דברים חיצוניים. לא כשזה, אבל לא בעבודת השם הפנימית. דווקא עבודת השם הפנימית, זה מה שאנחנו נלמד פה בערכין, זה, אבל לא הספקתי להגיע לזה. כן, בבקשה. למה בפסוק שאמרתי לפני כן, רשום, אתה מתכוון לכתוב? למה כתוב לך לך ולא לך? תשובה, זו שאלה שאינה שייכת לנושא הנלמד, כי הפסוק הובא רק בדרך אגב, כדי לספר סיפור על סטודנט למשפטים שפגשתי בעיר טולוז, שבמדינה ברברית באירופה. עכשיו, לכן אני לא יכול לענות, למרות החשק הגדול, אבל פשוט זה יבזבז לנו זמן. בסדר. אסור לצאת מהקו המרכזי של השיעור. טוב, מה? אז נמשיך. אז עכשיו, אם כן, אנחנו לומדים פה ענייני ערכים. אז קודם כל, המיקום של עניינים של קדושת הדיבור בסוף ספרי התורה, ערב הכניסה לארץ, זה מהותי. זה מהותי לכניסה לארץ. זה הפה. גם בתורת הקבלה, ארץ ישראל היא כנגד מידת המלכות, ומידת המלכות היא נקראת פה. מלכות, פה, תורה שבעל פה, גרעין הפה. כן. נכון. נכון. אתה שואל, לכאורה, מה אני אומר שהפה זה הפלט של כל מה שיש בפנים? הרי יש הבדל בין מה שאדם אומר לבין מה שיש בפנים. הן לטובה, הן לרע, נכון? יש אדם רע מאוד מבפנים, דיבוריו יפים, ויש להפך. תשובה, גם כאשר האדם הוא אחד בפה ואחד בלב, האחד בפה שהוא מוציא שהחלטת מודע של הלב שלו. זה לא במקרה שאדם אומר מה שהוא אומר. גם הבדיחות שאדם אומר. יש שאפילו ספר של פרויד הנקרא, היחס בין הבדיחות לתת מודע. זה אומר משהו.
זאת אומרת שמה שאדם מוציא זה בעצם...
זה בעצם מה שמסתתר בפנים בפנים. לכן אמרו חכמים, בהלכה, דברים שבלב אינם דברים. כלומר, אם אדם אומר בפה שלו משהו, והוא אומר, אבל התכוונתי למשהו אחר, ההלכה אומרת, הולכים לפי הדיבור. נכון? למה?
כי זה דבר שיכול לברר.
לא, כי הדיבור שלו, זאת כוונתו האמיתית נגד כוונתו. הרי לא בכדי הוא הוציא את המילים האלה. בצדקה, מה זאת אומרת? אדם אומר, אני מתחייב כך וכך?
לא, בלב.
אתה שואל שאלה אחרת. אם אין דיבור...
אם אין דיבור.
אני אמרתי, כשיש דיבור ויש כוונה. והדיבור סותר את הכוונה, הולכים לפי הדיבור. אם יש רק כוונה, יש פעמים שהכוונה כן מחייבת. למשל, מה שאתה אומר, בדיני צדקה, אחינו אשכנזים מחייבים אדם גם אם הוא גמר בליבו ולא הוציא מן הפה. בצדקה.
ואנחנו לא?
וזה אנחנו. אחינו הספרדים, הם לא חושבים ככה, להלך. לא.
גם בצדקה?
נכון, גם בצדקה. הלאה. כן. מדוע אם כן, אחד האמוראים, אני לא זוכר מי בדיוק, השכיח מעצמו את כל תורת בבל לפני שהוא בא לארץ? טוב, זה סיבה מיוחדת. רבי זרע הייתה לו סיבה מיוחדת להתענות 100 תעניות, לא 40 כמו שאמרת, 100 תעניות, כשהוא עלה לארץ ישראל כדי לשכוח את תורת בבל. טוב, לרבי זירא הייתה סיבה מיוחדת לזה. כפי שמבאר הרב מרדכי עטייה, הרב המקובל, הרבי מרדכי עטייה, עליו השלום בספרו סוד השבוע, הוא מסביר סוד השבוע, הוא מסביר שרבי זירא הוא זה שאמר את שלושת השבועות במסכת כתובות. שאסור לעלות לארץ וכל מיני דברים כאלה. והוא ידע שישתמשו בזה לרעה בדורות הבאים. לכן הוא התענה 100 תעניות כדי לחפר על זה. זה כדי לשכוח תורת בבל, התורה הזאת שהוא אמר בבל.
אני זוכר כתוב 40 תעניות.
אתה זוכר כתוב 40 תעניות. על רבונה, כן. רבונה, על רבי זירא, אתה זוכר 40. אני אומר 100. על כמה נתערב? לא יודע, אולי אני טועה. לא, אולי אתה זוכר ואני לא. לא יודע. אני זוכר 100, אבל אם אתה רוצה, בוא נעשה התערבות. מה אתה רוצה? אתה רוצה אוטו? 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 שלום כבוד הרב, אני מבין משיעוריו של הרב כי תורת התחייה הינה תורתו של משיח, דהיינו תורת הקבלה. אם כך, איך ייתכן שבדורנו חרדים רבים לומדים תורת הקבלה ונשארים חרדים בלי פן לאומי כלל וכלל? שאלה אחרת, איך ייתכן שתורתו של רבי נחמן מברסלב, שכולה מבוססת על תורת הקבלה, מתמקדת סביב העבודה הפרטית בלבד, למרות כך זה נשמע מדרש, למרות כך זה נשמע מדרשות? אני לא רואה את המשך השאלה. הלו חבר'ה, תעלו את המשך השאלה. זה נשמע כך מדרשות? אלי גירון, אלי גירון, אני מבקש, תעלה בבקשה את סוף השאלה של השואל. כן, בסדר, מוכן, מותר, אבל שאני אראה את... מה? נו, יאללה, אלי. טוב, אנחנו נענה בינתיים על השאלה הראשונה. השאלה הראשונה, איך ייתכן שיש אנשים שלומדים קבלה ו... יפה. לא, 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 לא. מצטער, לא רואים את סוף השאלה הארוכה. אתה פשוט התבלבלת פה. טוב, בסדר. מדוע יש אנשים שלומדים קבלה והם אינם ציוניים? תשובה. בגלל שהם היו לא ציוניים עוד לפני שלמדו. ולפעמים אדם, כשברור לו שדברים מסוימים הם אמת, גם כשהוא לומד תוכן אחר, הוא לא מעלה על דעתו שמה שהוא הולך ללמוד עשוי לסתור את הנחת היסוד שלו. ולכן זה דורש מאמץ מיוחד. היה למשל יהודי אחד, הרב המקובל, הרב מרדכי עטייה, שכבר דיברנו עליו במהלך השיעור, הוא בצעירותו היה, תודה, למרות, לפחות כך זה נשמע, מדרשות שהרבנים מעבירים תודה. בסדר. הוא בצעירותו התנגד לציונות, כתב דברים נגד הציונות. והוא נהיה מקובל, והוא העמיק בתורת הקבלה. ואחרי שהוא העמיק בתורת הקבלה, הגיע למסקנה שהציונות היא האמת, זאת הגאולה, ואז הוא הפך להיות ציוני נלהב. זאת אומרת שזה דורש מאמץ אינטלקטואלי בלתי רגיל, לשים לב שמה שאני לומד עשוי לסתור את הנחת המוצא שלי. זה לא פשוט. עכשיו לגבי תורת רבי נחמן מברסלב, שכולה מבוססת על תורת הקבלה, מתמקדת סביב העבודה הפרטית בלבד. זה נכון אצל חסידי ברסלב, אבל זה לא נכון אצל רבי נחמן מברסלב. כל מקום שאני הולך, אני הולך לארץ ישראל. כך אומר רבי נחמן מברסלב. איפה העבודה הפרטית פה? העבודה הכללית.
איך כולם מבינים אותו
הפוך? בגלל שיש אצל רבי נחמן הרבה דיבורים על עניין הפרט. אבל, ובגלל שהוא בא להציל את הפרטים. אבל לכן יש נטייה אצל מי ששאלתו היא שאלה של פרטיות, להתמקד רק בממד הזה של תורת רב נחמן. כן, היה פעם יהודי אחד בצפת, הרב גדליה קניג, זכר צדיק לברכה. היה גדול חסידי ברסלב בצפת, אחד מגדולי חסידי ברסלב בארץ בכלל. שאלו אותו, מי מכל חכמי ישראל, מכל הצדיקים שאנחנו מכירים, מי הצליח להיות הצדיק שרב נחמן מדבר עליו? הוא אמר, רק אחד, הרב קוק. אבל יש כנראה בכל זאת... מה? שמעתי בעל פה.
ממי?
מהרב אבינר.
טוב.
לא, לא, זהו. מה?
המשפט הזה?
הרב גדליה קניג. שאגב היה ידוע כציוני, היו באים אליו אפילו חברי כנסת וכל זה. טוב. טוב, אז בואו נמשיך. מי שבקי בתורת רב נחמן, כן, זה אפשר לשאול אותו. טוב, אז בואו נחזור עכשיו לנושא שלנו, ערכין. אז כפי שאמרנו, הלכות בענייני קדושת הדיבור, זה מובן שזה מופיע ערב הכניסה לארץ. בואו נראה מה ההבדל. למשל, בסוף ספר במדבר זה הלכות נדרים רגילים. פה זה הלכות ערכין, כשבערכין יש סכום קבוע. כלומר, בלי קשר לערכו בשוק של אותו אדם, יש ערך קבוע. בואו נקרא, פסוק ג' והיה ערכך הזכר מבין 20 שנה ועד בין 60 שנה, והיה ערכך 50 שקל כסף ושקל הקודש. זאת אומרת, כל אדם שהוא בן זכר והוא בן 20 ל-60, אם הוא אומר ערכי עליי, ישלמו עליו, הוא צריך לשלם 50 שקל. בשקל הקודש. עכשיו, למה? צריך לבדוק מה מצב הבריאות שלו, מה מצב ההשכלה, כישרונות וכו', לפי זה נגזור. אלא פה מדובר על הביטוי של עצמיות הנפש. העצמיות של הנפש היא באה לידי ביטוי בסכום הזה. לכן זה בכלל לא משנה מה הוא שווה באמת. זאת אומרת, יש הערך שלי המעשי, ויש הערך העצמותי שלי. אני לא יכול להעריך ערך עצמותי בכסף. לכן אני זקוק לתורה בשביל זה. התורה נותנת איזשהו סכום של כסף, שעליו יכולה לבוא לידי ביטוי הקדושה של הנפש שלי.
הייתי מצפה, לא יודע, שאם התורה נותנת דבר כזה, צריך להיות הייתי
אם אדם הורג את חברו
בשוגג,
היה צריך לשלם עליו כסף. נכון. תשובה, זה נכון מה שאתה אומר. אם אדם הורג עבד, אז הוא הפסיד ממון לבעלים, נכון? אז הוא משלם לו 30 שקל. מה? לא, לא אותם תעריפים. לא הרי אדם שנתון לעבדות לאדם שאינו נתון בעבדות. אם אתה אומר על העצמות היותר עצמותית של האדם, היא לא שווה כסף. אין מחיר, נכון? כל המאבד נפש אחת מישראל, כאילו איבד עולם מלא. אז אין לזה מחיר. אבל מדובר פה על ההקרנה, איזושהי הקרנה של העצמיות של האדם על העולם החיצוני שלו. זה משהו באמצע. בסדר? זה מידת ערכין. אגב, מה פירוש המילה ערכך? לא. ערכך אין הכוונה הערך שלך. ערכך זה פירושו ערך. לא. ערכך... כל מקום שכך, החה, כף סופית עם קמץ, זה לא במובן שלך. אלא זה פשוט הערכה של המילה, כמו שאתה אומר, אומלל. כן? שני למדים. כן? תמנון. כן? אז גם פה ערכך, כאילו הקף כפולה, זה הכל. כן, המילה ערכך פירושה ערך, זה קצת מטעה. זה לא הערך שלך, אלא זה ערך. אם הייתי רוצה להגיד הערך שלך, אז הייתי צריך להגיד ערכך. משהו כזה. לא, זה הכוונה שהוא צריך לעמוד בפני הכהן שיעריך אותו. הכוונה. כן. לא, למה כתוב פעמיים והיה ערכך? לא, בפעם
הראשונה.
אם יש תעריף קבוע ויש גיל קבוע, למה צריך לעמוד לפני הכהן? אם אין לו כסף, זה מה שכתוב בהמשך. בסדר? עכשיו, והיה ערכך הזכר, מבין 20 שנה ועד בין 60 שנה. והיה ערכך 50 שקל כסף בשקל הקודש. מה זה המספר הזה 50? מזכיר לכם משהו, המספר 50? היובל, יפה מאוד. מה זה היובל? זה החירות. האדם בין 20 ל-60 זה הזמן שהוא חופשי. זה, הרי זה, זה התוקף של החיים. הוא לא ילד, הוא לא זקן.
אבל אז כבר זה היה טוב לפני.
מה?
בגיל 18, בתקופות האלה, גם היית בוגר.
גם היום.
דווקא מ-20.
אבל יש עצמאות גדולה, כלומר, בין 20 שנה, התורה אומרת, זה יוצא צבא. לפני כן לא. נכון, היום שולחים לצבא בגיל 18 דווקא. כן? ובזמן תורת משה, היה יוצא רק בגיל 20. יש הבדל בין 18 ל-20.
היום שתורתים עד בגיל 13. כבר אז היום
מתחתנים בגיל 13. אבל מתי אדם מתחייב בדיני שמיים? בגיל 20. נכון? בדין של מטה מגיל 13 או 12 לנשים, מגיל 20 לבדין של מעלה.
זה קשור להתפתחות
שכלית הרב? זה קשור להתפתחות שכלית, מנטלית, נשמתית, הרבה דברים. טוב. והיה ערכך הזכר בין 20 שנה ובין 60 שנה, והיה ערכך 50 שקל שקל הקודש. ואם נקבה היא, והיה ערכך 30 שקל. מה קרה? מה, היא לא בן אדם? מה זה פמיניסטי? הפמיניסטי ששלם פחות?
שאלה פמיניסטית, כן.
זו שאלה פמיניסטית, נכון, אבל זו שאלה אמיתית מצד עצמה. מה, הרי כתוב איש איש לרבות נשים, שישבה כתוב אישה לאיש לכל דינים שבתורה, נכון? אז למה פה יש הבדל? מה זה 30 שקל? מאיפה לקחנו את המספר הזה? יפה, זה המחיר שאני משלם אם אני הורג עבד, נכון? יש צד כזה, זאת אומרת, יש צד בנקבה של עבדות, נכון? ולאישך תשוקתך. זאת אומרת שהיא כשבויה, היא כשבויה, זה המעמד של האישה מאז הכללה הראשונה, זה לא המצב הנורמלי, אבל זה המצב מאז הכללה. לכן יש צד של עבדות, לכן היא שווה כמחיר שמשלמים על העבד. העבד ואישה חייבים באותן מצוות. מה אתה אומר?
זה מעליב.
ודאי שזה מעליב, זה הכללה. ולאישך תשוקתך, זו כללה. נכון? והוא עם שולבר, זה כללה. זה לא דבר חיובי, אבל זה המציאות. מה? המציאות הסוציולוגית.
מקומות שורים הפוך.
מה זה מקומות שורים הפוך?
האישה היא שולטת והגבר
הוא... בחברה המטריארכלית, כן, אתה צודק. יש חברות בעולם, חברות מטריארכליות. חברות שבהן ההנהגה הפוליטית, החברתית, נתונה בידי נשים ולא בידי גברים. כן. מה? זה נמצא במספר שבטים רחוקים באוקיינוס השקט. בכלל, זה, הדברים האלה נחקרו על ידי אנתרופולוגית בשם מרגרט מייד. היא חקרה איים שונים באוקיינוס השקט, והיא ראתה שיש איים שבהם השבטים חיים במשטר פטריארכלי, דיינו שהנהגה בידי הגברים. יש כאלה שמטריארכלי, ויש שווה בשווה. כלומר, שכל הדגמים אפשריים בחברה האנושית. אלא, שאומרים האנתרופולוגים, שמאז העידן ההיסטורי, דהיינו, מהרגע שהומצא הכתב, זה התהפך. זאת אומרת, החברה הפרה-היסטורית הייתה חברה מטריארכלית, החברה ההיסטורית היא פטריארכלית. וזה בלי קשר לפמיניזם או שוביניזם וכדומה. זה קשור, זה נתון היסטורי. נתון היסטורי שרוב ההנהגה הגלויה של החיים, בהיסטוריה הייתה נתונה בידי גברים ולא בידי נשים. עכשיו, לפי חז"ל, ההנהגה הסמויה של החיים בידי נשים ולא בידי הגברים. כן, בזכות נשים צדקניות וכו'. אז פה אנחנו מדברים על הגלוי. בגלוי יש עבדות מצויה. התורה מדברת על דרך הרוב ולא על דרך החריג. בואו נמשיך. ואם מבין 5 שנים ועד 20 שנה, והיה ערכך זכר, מה?
מה המצב התקין? הכי טוב שיכול.
המצב התקין והיה אור הלבנה כאור החמה. לעתיד לב. זה, ואור החמה היא שבעתיים, כראשותיים, אבל, לא, זה שאלה, זה יכול להיות הפסוק. אז יהויין, אני מציע לך לעיין בספר יפה שכתב על הנושא הזה, הרב פרופסור דניאל שליט. מכיר אותו? יהודי יקר. כתב ספר אור שבעת הימים. ראשי תיבות, אישה. אור שבעת הימים. שם מסביר את הנקודה הזאת. מאוד מעניין. תולה את זה במחלוקת במדרשים לגבי בריאת האישה. טוב, ואם נקבה היא, ואם מבין 5 שנים ועד 20 שנה, כבר פה מדובר בפחות מבגרות מלאה, והיה ערכך, הזכר 20 שקלים, ולנקבה 10 שקלים, כלומר זה יורד, זה יורד בתעריף. ומבין חודש ועד בין 5 שנים, והיה ערכך, הזכר 5 שקלים כסף, ולנקבה ערכך 3 שקלים כסף. זאת אומרת, אנחנו יורדים פה לעשירית מן המחיר המקורי. כן. פסוק ב', מה יש בפסוק ב'?
יש כי יפיל הדר
בערכך נפשות
להשם. נו. וכל כשאנחנו קוראים
פה, לכאורה, גם
ילד בן 3, בן 4, בן 5.
פה אתה שואל שאלה יפה. מה, איך יכול להיות שילד בן 5, אבל אנחנו נראה אחר כך בן חודש בכלל.
כן, וגם. נכנס
להתחייבות. אז מה אומר רש"י? שלא שיהיה הנודר קטן. נכון? אתה רואה בפסוק ה' ברש"י? לא שיהיה הנודר קטן, שאין בדברי קטן כלום, אלא גדול שאמר ערך קטן זה, שהוא בן 5 שנים, עליי. בסדר? השאלה היא בהחלט במקומה. כן. אז זה ברור שתינוק לא יכול, אלא אם כן הוא יפתיע אותנו. כן.
הייתי מצפה פה לאיזשהו סדר.
מה הסדר? אתה לא היית מצפה לסדר רגיוני, היית מצפה לסדר קרונולוגי, שמתחיל מהכי קטן להכי גדול. רגע. אז קודם כל, זה כן לפי הסדר ההגיוני. כי ההגיוני זה שאדם בעל הכרה מלאה, הוא זה שעושה נדרים. ולכן, בין 20 עד 60, זה הזמן. אפשר לסמוך עליך שאתה לא סתם מדבר שטויות מתוך התלהבות וכדומה. מבין 20 עד גיל 60. לכן זה הדבר הראשון. אחר כך מתחילים את הגילים האחרים.
גם ב-11 אם נודר ולא חייב
לקיים. אז בודקים, כן? קטן, בין 11 בודקים את הנדרים שלו.
אמרנו שלא. רק בעונת הנדרים זה שנה לפני בר מצווה.
בסדר, אז מה אתה רוצה? אז בסדר.
אמרתי ב-11 לא.
ב-11 לא, ואז מה?
לא, אמרת קטן.
כן, בסדר, אבל מה נפקא מינה? למה אתה אומר את זה?
גם הגיע ל-11, למרות שהוא לא קטן.
רגע, זה סותר משהו שאמרנו? זה קושי על משהו שאמרנו? מה, זה קושי על מה?
יוצא כי בין 11, לפי מה שהרב הסביר, שכן צריך לשלם.
לא? לא צריך לשלם.
ככה אני הבנת, אני יודע שלא צריך לשלם.
לא, אז ההכרה מלאה זה מגיל 20. לפני כן זה שוחק. טוב, ואם מבין 60 שנה ומעלה, אם זכה והיה ערכך 15 שקל, ולנקבה 10 שקלים, שימו לב מה שקרה כאן, כשאדם מזקין, הוא יורד הרבה בערכו. הוא היה לפני כן שווה 50, עכשיו הוא שווה 15. הנקבה הייתה שווה 30, היא עכשיו שווה 10, אז היא ירדה פחות. נכון? היא ירדה בשני שליש, והוא ירד למטה משני שליש. זאת אומרת שזקנה היא עדיפה על זקן.
רואים את זה בבית אבות.
נכון, בבית אבות רואים את זה, נכון. נו, זה גמרא מפורשת. רש"י מביא את זה. דאמרי אינשז, מה שאומרים בני אדם, סבא בביתה, פחה בביתה, סבתא בביתה, סימה בביתה, וסימן הטבא בביתה. כלומר, זקן בבית זה בעיות, זה תורח וכו'. כן? נכון? איך אמר רבי אברהם בן עזרא? בן 80 תורח עלי בניו. לעומת זה, זקנה בבית, איזה יופי, עוזרת, עושה כלים, שומרת, בייביסיטר וכו'. לכן, היא שווה יותר.
מה זה סימה בביתה?
סימה זה מרגלית. אבן טובה. יש פה שאלה? לא, זה מה שהיה. ואם מה הוא מערכך, אבל אם אין לו כסף, מה יעשה מסכן? אין לו כסף. יש לו, בכל הבית שלו, יש לו סך הכל 40 שקלים. זה מה שיש לו, זה כל הרכוש. והוא אמר, ערכי עליי. למה? לא היה לו נעים, החבר'ה, כולם נדרו וזה. אז הוא, מרוב התלהבות או מרוב בושה, גם כן עשה. אז מה נעשה? ואם אנחנו מערכך, ויעמידו לפני הכהן. ויעריך אותו הכהן, על פי אשר תשיג יד הנודר, יעריכנו הכהן. מה זאת אומרת? צריך להשאיר לו, צריך לבדוק כמה כסף שיש לו בבית, להשאיר לו מה שנקרא צורכי מחיה. בסיסיים. טוב, מה? כן.
יש סיבה יותר מהותית לירידה של הגבר בערכו כשהוא מבוגר לעומת הירידה של האישה?
זה מה שכתוב בחז"ל. לא, אבל כנראה יש משהו אחר. שבזהות הנשית לקראת האחרית עולה. כמו שתלמידו נצלנו, כל פעם שיש סיומי תרבות או גאולה או משהו כזה, הערך הנפשי עולה.
גם תוחלת כי...
החיים. גם תוחלת החיים, כן, כן. כן. כן, נכון. זאת אומרת שהצד הנקבי שבמשך כל העידן ההיסטורי, או נגיד ההיסטוריה הפרטית, נדחק, פתאום מקבל את פיצויו לקראת הסוף. כן. טוב, עד כאן להיום.